להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
מאחורי השירים עם חיים הדור.
והערב אנחנו מאוד שמחים לארח את רונה קינן עם צאת אלבומה החדש, זמן התפוז. שם השיר מות התפוז, שם האלבום זמן התפוז, ויש קשר. אני אספר לכם שברגע שראיתי שמצטטת רונה קינן בתחילת האלבום את השירו של שאול צ'רניחובסקי, רונה, מה פתאום השיר הזה? בעצם היה איזשהו טריגר לכתיבה.
האמת היא שמה שמעניין בדברים האלה זה שזה לא קורה בצורה מכוונת, לפחות אצלי כמעט אף פעם. זאת אומרת, קודם בא מות התפוז, ואז אמרתי עצמי, רגע, זה מצלצל לי מוכר מאיפשהו. ואז נזכרתי בשיר של צ'רניחובסקי, זאת אומרת, הוא היה שם, אבל באיזשהו מקום תת-הכרתי, אני לא, אתה יודע, אני לא איזה סקולרית של שירה, שאני יכולה להגיד לך שלמדתי את השיר הזה של צ'רניחובסקי לעומק, אבל משהו צלצל לי שם, במיוחד בשורות הראשונות, לתמוז הבהיר, לתמוז כמעט, הימים הבאים יהיו ימי ענן, ימי ליקוי נשמות וסתיו בלא עת. משהו בעניין הזה של לבכות את בעצם סופו של הקיץ, ציפייה לגשם, כל העניין הזה של מחזוריות, של עונות השנה, של קשר אל המקום הזה, דרך קשר אל העבר העברי הקדום, ולא רק אל הסיפור היהודי שלנו, משהו שגם היה סיפור חזק אצל הכנענים. ובאיזשהו אופן, לפעמים לא צריך תירוץ פורט מדי, לפעמים מספיק אסוציאציה. ואיזשהו רצון להתחבר למשהו ש...
נזכרת לרגע שגם נעמי שמר לקחה את התמוז אליה, או שזה לא היה רלוונטי?
מרגע שהאסוציאציה הזאת התחברה, הכל כבר פעפע מתחת לה, כי כבר יש שם את עצוב למות באמצע התמוז, וכבר יש שם את התפוז כסמל ארץ ישראלי, וכל המטען הזה של הסמליות הציונית שיש בתוך הדבר הזה. ואז משם זה ככה מגלגל את עצמו.
נדמה לי שמשהו מאוד אופייני, לפחות לאלבום הזה, למרות שאני חושב שגם לאחרים, שיש צריך איזושהי שניות בין סמלים לבין דברים מאוד קונקרטיים. את מבינה, פה את לוקחת איזשהו מיתוס סמל, אבל בסך הכל, אם קוראים את השיר כולו, אז את מתייחסת לאיזשהו כאן ועכשיו, למרות שאת בעצם נשאבת לאיזשהו עבר כנעני, ככל.
כן, כן. זה פשוט הדהד לתוך שאלות שבכל מקרה אני שואלת את עצמי, על מקומנו כאן, על איזה צו יש, מה חלמו האנשים שבאו לפה לפניי, ומה מזה אנחנו מצליחים להגשים, והיכן הטעות, ואיך אפשר לתקן. אז כל הדברים האלה, כן, מתקשרים לאיזשהו רצון שיש לי בכל מקרה תמיד להתחבר לאיזושהי מסורת. אני לא יכולה לפעול במנותק ממנה, אז...
8 שנים, לידה מאוד...
לידה...
מאוד
כן.
קשה, הייתי
כן,
אומר.
כן, כן.
לא שזה בסוף היה קיסרי, אבל זה, זה היה מלכותי, אולי.
זה, כן, כן. תשמע, אני עבדתי הרבה בשנים האלה, ועשיתי לא מעט דברים, אבל לא היה לי דחוף, אני חושבת, עד שזה נהיה באמת דחוף, אבל לעבוד על אלבום חדש, עד שיש לי משהו שאני רוצה לברר באלבום הזה, או איזושהי סוג של, לא יודעת, הנחת עבודה חדשה, או איזה משהו שמסקרן אותי, או מושך אותי פנימה. אז הופעתי וכתבתי והקלטתי אלבום באנגלית שנמצא כרגע מוכן במדפים ומחכה לשעתו. אז מהבחינה הזאת הייתה הרבה מאוד עבודה, גם באולפן, גם בהופעות. כן, אני מקווה שמעכשיו הקצב יתחיל להדביק פערים.
לא תוכלי שלא להודות שאת מאוד תל אביבית.
אני לא רוצה שלא להודות גם.
מאוד, גם באופייך וגם בכל מה שסובב אותה. העיר תל אביב מופיעה כאן במלוא הדרה, או לא במלוא הדרה, אבל בכל מקרה, קומי קומי תל אביב של מעלה.
כן.
כי עם תל אביב של מטה כבר סיימת כל החשבנות שלך.
תל אביב היא ממילא תל אביב של מטה רוב הזמן, אז אני, אתה יודע, רוצה לראות גם מה יש בקומות העליונות.
זהב לבן, זה השיר הבא מתוך האלבום החדש של... רונה קינה.
זהב לבן יורד לאט עכשיו על כל הבניינים, אני רואה את תל אביב שקופה כמעט כמו פנים, כמו יבשת נעלמת, חלום של מישהו אחר. אני רואה בלית ברירה, אני צריכה להתעורר. מתוך אלפי דממות דקות אני מותחת שוב את הקו, בין אלנבי לים, בין אור נאון לאור כוכב. אבל אין שום דבר עצוב בעיר שטרם נבנתה, רק נבעתה מתוך חלום של הסרועים בעלתה. מתחתי תהום, מעליי זהב לבן פתיתי חלום. מתחתי תהום, מעליי זהב לבן פתיתי חלום. במחילות האחתרים יש רכבות מזמן אחר, שדוהרות בצליל טיקטוק, שעון ישן שמאחר, במין שכנוע ממכר, במין חובה, במין הרגל, כאילו יש להם גידים ועצמות במקום ברסל. אני רוצה לדהור איתן, גם אם היד כבר נקחה, גם אם הכל טבע בחול, גם אם הכל מזמן עבד. אני רואה את תל אביב ברורה כמעט כמו חלום, ואין שום אבן בנמצא שתהפוך ליהלום. מתחתי תהום, מעליי זהב לבן פתיתי חלום. מתחתי תהום, מעליי זהב לבן פתיתי חלום. תמרי עליי, זהב לבן, פתיתי חלום.
מאוד מפטר רונה לדבר איתך על הטקסטים, אבל כשאני שומע את הפופ האלקטרוני הזה, אני מוכרח כבר להציב איזושהי מראה למוסיקה שהיא מאוד מאוד מיוחדת כאן. היא באמת, קשה לי להגדיר אותה, אבל לפעמים אולי לא צריך להגדיר, אבל תעזרי לי לפצח
כן,
את הקוד.
תשמע, אני יכולה רק להגיד מאיפה זה בא אצלי. אני בשנים האלה נורא חיפשתי דרכים חדשות להביע את עצמי וחקרתי. אתה יודע, אני לא התעסקתי ממש במוזיקה אלקטרונית אף פעם, אבל יש כל מיני פריצות דרך בשנים האחרונות שאפשרו לעשות את זה בצורה שהיא הרבה יותר אינטואיטיבית וקלה, ונכנסתי לעולם הזה של ביטים וסמפלים, ויש תוכנה נהדרת שנקרא טבלטון לייב, שבזכותה ככה, הדבר הזה נתן לי פוש קדימה, ובעצם התחלתי קצת להתמקצע גם בעניין של הקלטה ועבודה באולפן הביתי עם כל מיני סוגים של כלים, ונכנסתי לאיזה בור שחור שנקרא סינתסייזרים מודולריים.
וואו.
שזה בזכות או באשמת איזר אשדות נפלתי לדבר
כן,
הזה.
אוקיי.
אז כל הדברים האלה יצרו פשוט טקסטורות שאולי היו קצת פחות נוכחות. אני חושבת שאין היום כבר הפרדה ממש ז'אנרית מהבחינה הזאת. בכל דבר יש, אתה יכול למצוא, אתה יודע, גיטרות פולק לצד ביטים קשוחים.
רק שאני שומע מוזיקה שאפשר לומר שהיא מורכבת מכל מיני אלמנטים, אני פתאום ככה חושב, רגע, זה מנגינה שהולכת לאיבוד, או ההפך, מנגינה שנבנית כשהיא בעצם יש מאין?
כן, יש משהו בעצם ההלחנה שלא דרך הכלי, שהכלי שאני רגילה להלחין דרכו, אז משהו אחר יוצא. את השיר הזה הלחנתי בלי גיטרה לצורך העניין. קודם בא ביט, קודם בא הדבר הזה, ועליו הנחתי בס. ועל הבס הזה התחלתי לחשוב על הרמוניה, אבל שהיא מאוד מאוד פשוטה, ולכן זה יצר מצע שאפשר להגיד עליו הרבה טקסט. טקסט צפוף, וטקסט, וזה הכתיב את מצב הרוח של השיר, וכל הדבר הזה נשזר בעבודה ככה רב שלבית, גם אצלי באולפן, ואחר כך בעבודה עם תום דרום הנהדרת שהפיק את האלבום הזה, יחד עם תמיר מוסקט, שלו הגענו בשלבים אחרונים של העבודה. אז כל פעם האלבום עבר עוד ידיים, אבל הוא עבר מיד ליד בצורה מאוד עדינה ורגישה, ועם הרבה מחשבה. אז מהבחינה הזאת,
אז מעניין לעניין, טוב. בעצם כמעט באותו עניין, כי אם זה היה פופ אלקטרוני בזהב הלבן, אז בבואי למרפסת יש אלקטרוני, אבל נשמע לי קצת אפילו דאנס אלקטרוני.
כן, יש משהו קצת יותר פאנק אולי באזור אליי, הזה,
כן,
כי
אולי
גם הבאס שלי, תמר ציגלר, כאן הכניס איזה אלמנט, ומשם זה היה מין עבודה אסוציאטיבית כזאת. תמיר אמר, למה שלא תחפשו, יש שם איזשהו הזכור. אני זוכרת שמימי המחאה החברתית, אני זוכרת שכשצעדנו ברחוב, הייתה קריאה כזאת, צאו אל המרפסת, המדינה קורסת.
כן,
עכשיו, בדיעבד התברר שטעיתי, וזה לא צאו אל המרפסת, אלא זה צאו מהמרפסת, המדינה קורסת.
וואו.
אבל אני כבר כתבתי את השיר, וזה כבר היה מאוחר מדי. וחיפשנו ומצאנו את קריאות מאותן הפגנות, במקור.
אז זה אותנטי?
זה אותנטי, וזה שורבב לתוך השיר.
ועוד שורבב לתוך השיר, והמילה שורבב לא טובה לי כאן, אבל אני משתמש בשפה שלך. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום.
כן.
שיר השלום פה, במלוא עוצמתו, הייתי אומר
כן,
אפילו.
כן, בפרפרזה, זאת אומרת, כמובן, אבל כבר, זאת אומרת, אני חושבת שיש דברים שנסחטו כל כך, שכבר בהפוך על הפוך, מותר כבר שוב להשתמש בהם. אז מהבחינה הזאת הרגשתי בסדר להגיד, אני רוצה לנשק אותך ולהריע לשלום. כי למה לא בעצם?
לא זמן לשיר.
לא זמן לשיר שירים. מצד שני, כמו שהוא ירון אמר, זה לא זמן טוב לכתוב שירים. וכאן אני אומרת, כן, זה לא זמן לשיר שירים יפים. ובכל זאת, מה נעשה אם לא נשיר?
מאיפה נמצא את הנחמה?
כן,
אז בואי למרפסת ותחשבו שצוי מהמרפסת.
כן.
האסוציאציה שבעצם הובילה לשיר הזה.
אל תגידי לי זה לא כדאי, בואי נצא למרפסת, גם אני קדושה, הפרה הזאת בוססת.
כן.
אל תגידי לי יום יבוא, הביא את היום, אני רוצה לנשק אותה ולהריע לשלום. מתחתינו תנועה עצבנית, הרצפה ישנה קורסת. שאת יפה כשאת מתנגדת, אל תגידי לי יום יפה, הביא את היום, אני רוצה לנשק אותה.
כאן גימל, מאחורי השירים. אנחנו מאוד שמחים להריח היום את רונה קינן ואת אלבומה החדש, זמן התפוז. את יודעת, נחזור קצת לטקסטים, עוד נחשוב למוזיקה כמובן, אבל האם אני טועה כשאני אומר שבמידה רבה יש אצלך בשירים איזושהי אידיאליזציה של העבר, לעומת הווה? לא הייתי אומר לעומת עתיד, אבל לפחות...
אני לא רוצה, האמת היא שאני לא רוצה להגיד אידיאליזציה, כי אני מרגישה שאני דווקא משתדלת מאוד להיזהר מהמקום הזה של...
פעם היה טוב.
פעם היה טוב. כי גם מה אני יודעת, עוד לא הייתי. חלק גדול מהדברים שאני מדברת עליהם, גם באלבום הזה, גם בשירים ליואל, אלה תקופות שאני רק שמעתי עליהן, או חוויתי אותן דרך ההורים שלי, וגם באלבום הזה, למרות שאני... כן חוזרת אל, בוא נגיד, עושה איזה מין טיול כזה בין שנות ה-80, הילדות שלי, לשנים האחרונות.
אני מתייחס עכשיו קונקרטית יותר למראה שבורה, כמובן, שיש בה איזשהו ניסיון.
אני חושבת שזה... אני לא, שוב, אני לא הייתי אומרת אידיאליזציה, אבל כן איזשהו ניסיון להבין מה השתנה, האם באמת אולי הבעיה היא... הנטייה שלנו לחשוב שחלק מהתחלואים שלנו או הבעיות שלנו כחברה נולדו בעשור האחרון, ואנחנו לא מספיק מצליחים להתבונן אחורה ולהגיד שניצנים לדבר הזה קיימים כבר בשנים הרבה הרבה יותר מוקדמות משנדמה לנו. אז גם מהבחינה הזאת, ומצד שני יש כן איזשהו, אם לא נוסטלגיה, אז לפחות אולי נימה מסוימת של געגוע לתקופות שאני לא מייפה אותם, אבל מרגישה שבכל זאת התאפשר, למשל, להגיד לדעתך קצת יותר, עם קצת פחות חשש. למשל, דבר אחד פשוט כזה. זאת אומרת, פחות צנזורה עצמית, פחות... אז נגיד, זה דבר שאני כן חושבת שהוא בהחלט... השתנה בעשור האחרון.
מאחר ואת, תודה לאל, אישה דעתנית, ואת לא מפחדת להביע את דעתך, למרות שאולי את צודקת שבשירים לא צריכים להיות ככה אשכרה בעיניים, אלא להשתמש בדימויים, להשתמש בהיסטוריה. כמו שכאן. בעצם דרך הראייה שלך את ההיסטוריה או הפרשנות שלך להיסטוריה, את בעצם גם מביאה את דעתך על מה שקורה כאן ועל מה שלא יקרה בעתיד. זאת אומרת, זה מין איזשהו מנוף או טריגר או משהו כזה שיותר קל יהיה להקל את דעותייך על ההווה אם אנחנו נסתכל עליהם דרך העבר. ככה אני פתאום...
כן, זה כן. זה מין ראייה שפתאום ככה... וגם בתוך הקשר של אומנות, של שירים, של מוזיקה, שהוא... אני מאמינה שזה מאפשר איזו תמונה שהיא יותר רבת שכבות ורבדים, ושאפשר... אני יודעת מה? פשוט לראות תמונה טיפה יותר מורכבת ממה שלפעמים מתאפשר בשיח, במה שמכונה השיח.
שיח, כן. כן. במידה ומתנהל שיח. הלאה,
במידה ומתנהל
שיח. כן. בעלן, נכון. כן. אבל... אם רוצים להיות אופטימיים, אז תמיד אפשר לשלוף שורה אחת שתגיד את הכל. יבוא שחר חדש.
יבוא שחר חדש, בוודאי. חייב לבוא. חייב לבוא.
הנה מראה שבורה.
בלואה הבוקר ראיתי אותי תחת שמש רעה של תמוז. הלילה עלו פרשים רכובים על סוסים כותי ראש שווים מזיעים מחלום בלהות תחת שמש רעה בלי צל דקל וברוש מישהו אמר היינו יפים כשהיינו יפים את חוזר מן ההרים מראה שבורה שעל הקיר הפנים אותן פנים אבל קשה להכיר כולם רואים את העיוות ובכל זאת קשה להסביר בבטן הלילה עלתה צחנה מהר המילים הרעות ובתוך האשפה חיטטנו לשם לחפש את שברי המראות מישהו צעק היינו אחים כשהיינו אחים את חוזר מן שבורה שעל הקיר בבלורית זרקה סיבה וכבר קשה להכיר כולם רואים את השיבוש ובכל זאת קשה להסביר בלואה הבוקר ראיתי אותי קפואה לא יכולתי לזור לנשימה בלי מילת נחמה תחת שמש רעה של תמוז שיר ישן ניגן בלחש עמום שחר חדש את חזר מתוך האר יבוא שחר חדש יבוא שחר חדש
אתם כבר יודעים, וסיפרתי זה יותר מפעם אחת, שהדברים המאוד מסגרנים נאמרים כשהמיקרופון סגור, אבל אני רוצה בכל זאת לשתף אתכם, משום שכל מי שבא הנה למאחורי השירים, הוא מביא איתו גם דיסק שעדיין הוא כאלבום פלסטיק, מה שנקרא, אז אני מברך אותו, משום שאני מאלה שאומרים שלא הכל צריך להיות במחשב, ואם לא יהיה דוקומנט בפורמט הזה, זה עלול להיעלם.
אני איתך, אבל יותר מזה, אני הלכתי צעד אחד קדימה ואמרתי, הגיע הזמן שגם אני אשתתף בצהלת הווינילים והוצאנו תקליט. זאת אומרת, אני אומרת, למה להישאר תקועים בעבר?
זה מה שנקרא קל וחומר.
בדיוק. עוד צעד אחד אחורה וללכת למוצר פיזי שהוא ככה גדול יותר ונעים יותר להחזיק ביד.
ומה שמאוד ככה מודגש גם באלבום שאת הוצאת, זה העטיפה, האריזה מאוד מאוד יפה עם הציורים, ההקפדה על זה שהטקסטים יהיו כאן ולא שאפשר יהיה גם לעקוב אחרי זה.
כן, יונתן לקס, המכונה יוניל, עשה את העטיפה, עבד על העטיפה הזאת, תהליך מאוד מאוד מעניין שהיה בינינו, וזה יצא כל מה שיכולתי לבקש. ממש מה שדמיין, מישהו הצליח לתרגם את מה שדמיינתי. לשפה ויזואלית הזה.
שזה עוד יותר טוב, בלי צורך להסביר, אלא פשוט לקרוא את הטקסטים ולראות מה נאמר, ולתפוס איזושהי אווירה שבעצם יש בה גם איזושהי צבעוניות שמצד אחד היא חגיגית, ומצד שני, בכל זאת הסוס הוא נטול ראש, אז כן. תחליטו אתם כן. מה זה אומר.
כן. אבל צומח שם תפוז, אז יש גם איזה שחר כשיש, חדש בתוך.
כשיש תפוז, אז יש הכל כן. בעצם. טוב, את מאוד ארץ ישראלית, גם מביתך, ובעצם את רק ממשיכה איזה שושלת.
כן, אני ממשיכה איזה קשר, אני מרגישה שזה דבר שהוא חשוב לי, הוא נעשה יותר ויותר חשוב לי עם השנים, יכול להיות שבשנים הראשונות כשהתחלתי לעשות מוזיקה, ופחות הייתי קשורה לעברית, כתבתי באנגלית, וראיתי את עצמי כמתכתבת בכלל עם איזה תרבות אחרת. מה שאני מאמינה שהרבה אנשים צעירים מרגישים גם היום ואולי בצדק, אבל משהו בכל זאת משך אותי חזרה אל המקום המקורי, ואני חושבת שזה הגיע לידי איזשהו מיצוי בשירים ליואל, ובמובן מסוים חלף עשור כבר מאז האלבום הזה. אלבום שעשיתי עכשיו, זמן התפוז, מתכתב
מאוד
עם שירים ליואל.
מעניין שאת אומרת את הדברים, כי השאלה שאני רציתי לשאול אותך, קודם כל להגיד שבשבוע שעבר היה פה אריאל הורוביץ.
כן.
והוא, דיברנו כמובן, באיזשהו מקום הגענו לבית, הוא אמר שהרבה שנים, פשוט הוא לא רצה שכשמדברים איתו, ידברו על נעמי שמר, כי הוא רצה לצמוח לבד. עכשיו הוא מוכן לדבר על נעמי שמר 3 שעות רק אם ייתנו לו.
בטח, כן, כן, זה מאוד מזדהה כן, איתו.
ואני חושב שאצל גם כן, זה האלבום החמישי.
כן.
אף אחד לא יגיד כבר הבת של, זאת אומרת, יגידו את זה בתור כבוד גדול שאת הבת של, אבל לא שצמחת לצידם או בצילם, אלא בזכות עצמך.
כן.
באיזו מידה, אבל נגיד כשפתאום יצא מות התפוז, אז נזכרת אולי בדרך לעין חרוד, או משהו שאת אומרת לעצמך, חבל שהוא לא פה, כן. היה 100% היה לו מה לומר
כן.
על הדבר הזה.
כן. כן, תשמע, זה שם, זה קיים, ואני חושבת שההתכתבות הזאת היא בלתי נגמרת. זאת אומרת, היא עם אבא שלי, עם הדור שלו, של אמא שלי, אם לא בדיוק אותו דור, כן, הוא היה מבוגר ממנה, אבל זה בעצם כאילו המשך כל הזמן של איזשהו דיאלוג שלי גם איתו. של דברים שבאמת אני לא יכולה כבר לשאול אותו, ולא יכולה כבר לברר איתו, ובאיזשהו אופן, זו תחושה של השליחות זו מילה חזקה מדי, אבל איזשהו כן. רצון לייצר המשך לדיאלוג הזה.
עובדה, ההפגנה לא זו הפגנה, אני מניח שהלכת איתו ועם אמא או עם לבד או עם שניהם להפגנות שאולי בהתחלה נגררת, אבל אחר כך אולי גם
כן,
זה ככה
נבט. כן, אחר כך הלכתי בעצמי, בטח החל מהפגנת ה-400,000 שבה הייתי בת שנתיים על הכתפיים של אבא שלי, דרך ההפגנות בשנות ה-80 של שלום עכשיו, ועד עד לרצח רבין בעצם, שם כבר הייתי, אמנם עדיין הייתי עם ההורים שלי בהפגנה הזאת, אבל כבר הייתי נערה בתיכון, וכן, ושם משהו נעצר, לא רק עבורי כמובן, עבור הרבה מאוד אנשים, עבור כן, ויש שני שירים שהם שירים תאומים באלבום הזה, בהפגנה ובואי למרפסת שכבר שמענו, והם בעצם בעצם ניסיון למתוח קו בין אותן הפגנות של שנות ה-80 עד להפגנות של המחאה, עד לתקופה של המחאה החברתית. ואלה שירים שלא יכולים להתקיים אחד בלי השני מבחינתי בתוך האלבום. הם צריכים להיות שם ביחד, למרות שהם, הנושא שהם עוסקים בו הוא דומה.
היינו אלפים, היינו רבבות. זה באמת ככה נותן מיד את הזרקור על כאילו שאנחנו גם שם, יחד עם אותם אלפים ואותם רבבות. ועוד פעם יש פה את החזרה אל התמוז, פה הוא מוזכר גם כן.
וחשוב לי להגיד שזה לא, היינו אלפים, היינו רבבות, זה לא עמדה ברורה, זה מעין ציטוט של עמדה, כי אני מסתכלת על הדבר הזה ואני שואלת את עצמי, לא רק מה השתבש במובן, אלא מה המחנה הזה, זאת אומרת, איפה הטעויות של המחנה הזה? זאת אומרת, אולי חלק מהדבר הזה של להסתכל אחורה ולהגיד, היינו אלפים, היינו רבבות, זה חלק מהבעיה.
איפה אתם היום?
כן.
איפה אתם היום?
בין השאר.
בהפגנה, מתוך האלבום החדש של רונה קינן, זמן התפוז.
חצאית אדומה במרחק, במרחק מישהו צחק, מישהו צעק אוטובוסים באים מדרום, מצפון הצפיפות הנעימה הזו על סף אילפון היינו אלפים היינו רבבות בצידנית יש בננה ותפוז אף אחד לא רוצה למות באמצע התמוז השלטים באוויר עוד מעט הנועמים הלאה הלאה הכיבוש שתי מדינות ושני עמים סאטה לסורות של בוטנים ולאיש אין כבר חשק לשיר בכיכר הרי היינו שם פעם ראינו איך זה נגמר היינו אלפים היינו רבבות
היה משהו ולסי, אתם צודקים בסוף של השיר הזה ככה, ואני תמיד טועה כשיש מוסיקה שהיא מאוד מאוד רקידה או נעימה, שמצליחה להכיל טקסט שהוא כל כך משמעותי, האם זה לא הדרך של האומן להיות אולי טיפה ציני, אבל במידה, או ככה לתפוס איזושהי זווית שתבינו את היפך מסתבר מה...
אני איתך, אני מסכימה. אני מסכימה שזה, זה, זו שיטה שאיכשהו מוכיחה את עצמה, ואני לפעמים נוקטת בה, גם בלי ממש להתכוון, כדי לייצר איזשהו מרחק קל ממה שאני מנסה להגיד. קצת אירוניה בכל זאת.
אני רוצה לומר שהרבה תמונות של תל אביב יש באלבום הזה. אני חושב שעיריית תל אביב צריכה לאמץ את האלבום ופשוט להתחיל את המילים לשים למשל...
צריך לעשות סיור, אתה יודע שככה קוראים לסיורים האלה, עכשיו שאני חושבת על זה, סיור מסלול התפוז, בחיי, יש כזה דבר. שסיורים בתל אביב, בכל מיני מקומות, אז אפשר...
כן, לעבור דרך גן יעקב למשל.
דרך גן יעקב.
שאני מודה שבתוך חיפאי לא ידעתי שהוא דבר מאוד משמעותי.
אוי, זה אחד המקומות הכי יפים, הכי, הפינות הכי מקסימות בעיר. מעל לך לתרבות, וזה בנוי כל כך יפה, ויש שם פינות מסתוריות מאוד.
אז בין ההיכל לרחוב.
כן, למטה ולמעלה.
הבנתי, אוקיי.
ואפשר ככה לעלות ובאמת למצוא כל מיני פינות של זה, שזה ספסל מקסים מתחת לאיזה עץ שביליתי בו די הרבה בשנות, בגיל ההתבגרות שלי. אני חושבת שיש איזשהו גיל, כשמתקרבים לגיל 40, אפשר כבר להתחיל לחשוב על גיל 15, 14, 15, כעל היסטוריה רחוקה יחסית, ואפשר כבר להיזכר ב...
פתאום את אומרת לעצמך, וואו, יש לי היסטוריה, אני כבר יכולה להגיד מה היה לפני 20 שנה או 30,
בדיוק.
אני כבר יש לי כזה היסטוריה.
בדיוק.
ואני חושב שמה שעוד כאילו מתבשל, אני חושב, במהלך השנים, זה שיסודות אוטוביוגרפיים שעד עכשיו חשבת שהם לא רלוונטיים, פתאום הופכים להיות מאוד מאוד רלוונטיים גם לכאן ועכשיו, וגם ליכולת שלך
בדיוק.
להקל את הדברים.
בעצם ההבנה שכאילו האזור שחייתי בו, התרבותי, הוא כאילו מין... הוא בדרך להפך למין שמורת טבע, זאת אומרת, האנשים האלה שהסתובבו עם, אתה יודע, עם חולצות שלום עכשיו, זה באמת משהו שאני אצטרך לספר כנראה לנכדים שלי. אז אני אומרת, רגע, אז אולי אפשר לצלם את הרגע הזה ולהניח אותו בתוך שיר. ושוב, בלי נוסטלגיה, אבל אולי בכל זאת אפשר, מותר גם להתגעגע קצת.
קצת הרבה.
אני רוצה עכשיו לזכור את בני פרח שנשק אותי בקיץ שבין חט לתת, שהיה מין ילד נעזב עם חולצת שלום עכשיו, קופסה של נובלס ועיניים ירוקות ומימיות. הוא ידע שאני רק מתוך דחיפות ולא ממה שהוא אחר כמו עבר, והוא נשק אותי כמו שמנשקים בפעם הראשונה שהיא הפעם האחרונה. אין לי איך לחזור לחדר הישן, אני דופקת על הדלת אבל אף אחד לא שם. איך אני אזכיר לו, הזיכרון הוא בור שחור וכל הנשיקות הן נשיקות לאחור. אני רוצה עכשיו לשבת תחת העץ בגן יעקב, כשחשבתי שאף פעם זה לא יפסיק לכאוב, כשרצתי שיקורה מהמסיבה של אדם גרוס והשארתי לך מכתב ובו שורה, אם אמות הלילה נא לקרוס. אין לי איך לחזור לחדר הישן, אני דופקת על הדלת אבל אף אחד לא שם. איך אני
יזכיר לה, הזיכרון הוא פור שחור, וכל האהבות הן אהבות לאחור. זמן עלים, איך אני אזכיר לה, הזיכרון בולען עיוור, הרי הדלת נעולה, הרי החדר כבר במקום אחר.
קשה לומר אם אני התכוונתי לומר אמביינט, אם זה יהיה נכון לקטע ששמענו, אבל נכון, יש פה משהו מאוד חללי כזה.
כן, חלק מהטקסטורות שם זה באמת המסע שלי עם עולם הסינתיסייזר, עם המודולרים. ייבאתי קצת מזה.
עוד הפסקה קצרה ונשוב ונדבר על המוזיקה. מאחורי השירים כאן בגימל, עם האלבום החדש, זמן התפוס של רונה קינן, השעון כמובן מאיץ בנו, אבל אפרופו מוזיקה שדיברנו לפני ההפסקה, באיזו מידה מופעים זה יכולת שלנו להביא את האלבום as is, או ההפך, דווקא כבר כשיש פרספקטיבה מאוד קצרה לנסות לפרשן אותו בדרך אחרת.
שאלה מאוד מעניינת. אני חושבת שזה תלוי בחומרים. באלבום הזה אני בחלק מהמקרים נצמדת יותר למקור משנצמדתי דווקא בעבר. במיוחד בשירים היותר אלקטרונים אני ממש מביאה חלק מהסאונדים שנמצאים באלבום לתוך ההופעה עם מחשב. ומצד שני שירים אחרים בדיוק חשבתי תוך כדי על בני פרח, על השיר ששמענו, אבל איך אני הולכת לאבד אותו, כי יש כל כך הרבה טקסטורות שם שלא כולם יצליחו להתרגם לבמה. אז צריך לעשות איזה מין סוג של חשיבה אולי מחדש. צריך לנצל גם את העובדה שזה בכל זאת דבר חדש במה, ויש לי מוזיקאים כל כך מוכשרים שעובדים איתי, חגי פרשטמן ואורי קוטנר ואירן וייץ ויעל זלינגר שהצטרפה לא מזמן, ואני רוצה גם לתת לאנשים האלה להתבטא, אז בדרך כלל אני די נותנת חופש.
לפני לידה או אחרי לידה של דבר חדש כזה, באיזו מידה את באיזשהו מתח, האם באמת הקהל יצליח לקבל את מה שאת ניסית לתת לו? כשאת יודעת, כשאת במופע, אז הם תמיד יחפשו את הלעיתים הוותיקים, ואת רוצה להגיד להם, רגע, יש פה ילד חדש?
כן, לשמחתי, אני מרגישה שהקהל שלי הוא קשוב וסקרן, ובטח במופע השקה, אני חושבת של אלבום חדש, אנשים באים עם אוזניים פתוחות ומוכנים לקבל דברים חדשים. ואחר כך, מן הסתם, אתה יודע, בכל אלבום יש את כמה שירים שמשתרשים, נכנסים לתוך ההופעה, ויש כאלה, יש שירים שאני יכולה להיות מאוד קשורה אליהם, אבל הם לא, משהו בהופעה לא בהכרח עובד בהם, והם לא ימצאו דרכם לתוך הסט-ליסט. אז אני כל הזמן ביחסים עם השאלה הזאת, בכלל, מול קהל ומול מה אני רוצה לעשות, ומה אנשים היו רוצים לקבל.
והזמן הזה, את יודעת, הוא זמן שבעצם, הוא זמן שאול, מבחינת העניין הזה ששירים נמצאים על המדף זמן קצר, ואו שאוהבים אותם, או שמתאהבים בהם, אני רוצה להיות אופטימי, או שאוהבים אותם, או שמתאהבים בהם מאוחר יותר.
זמן מאובק, זמן לאחור. העת
כזו היא עת רעה, עת הלמת עת בלי מראה. הזמן הזה הוא תאונה, עכשיו תבור המנגינה, כולם ביחד עכשיו. הזמן הזה הוא זמן נסתר, עתיד פרוד מן העבר, זה מילון גנוז, מות הפריחה, מות התפוז. הזמן הזה מזמן נגמר, עכשיו הגיע הזמן מחר, כולם ביחד עכשיו.
לצערי רונה קנן, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול, כשאת לא כותבת ושרה ומגדלת את מתאו, מה את עושה?
אני מלמדת בבית ספר שנקרא מזמור, בית ספר גבוה למוזיקה למגזר הדתי, שזה מקום שהוא יקר מאוד לליבי, אני שם כבר כמה שנים טובות. וזה כיף גדול, מלמדת בעיקר בנות, מוכשרות מאוד, וזו חוויה חזקה. וכמו שאמרת, לגדל את מתאו, זה כרגע, זו העבודה הכי חשובה שלי כרגע בכלל.
זה זכות, חובה וזכות.
חובה וזכות.
תגידי, כשאת מתבוננת לפעמים, בא לך להיות מנטורית של איזו תוכנית ריאליטי, או שאת חושבת שזה לא הגיגית ששם את רוצה לשחות?
לא, אני לא חושבת שאני אשחה בטוב במיוחד, אני לא חושבת שזה המקום... לא חושבת שזה מקום שאני אמצא בו את עצמי בקלות. אני חושבת שללמד מהבחינה הזאת, זה הדבר הזה, רק בלי, אתה יודע, בלי המצלמות והיכולת באמת לפגוש אנשים צעירים ולנסות לתת להם משהו מניסיוני ולקבל מהם משהו על הדרך וליצור את הדיאלוג הזה והמעין מנטורשיפ הזה שקורה בתהליך של... ללמד, זה דבר שהוא, אני מקבלת ממנו המון. בינתיים אני לא צריכה מעבר לזה.
לצערי לא נוכל לשמוע את כל השירים של האלבום, אבל שקט ואגוז הוא אחד השירים המאוד המופלאים מהאלבום הזה. לזכרה של מי?
ימפה בולוסלבסקי, אישה שמאוד אהבתי, עורכת, נפלאה, ומתה חלק מחבורה של אנשים שישבתי איתם הרבה במקום מיתולוגי שנקרא ג'וז ולוז בתל אביב, והשיר הזה הוא גם מין צילום של תקופה.
רונה קינן הייתה עורכת התוכנית מאחורי השירים עם האלבום החדש שלה, זמן התפוס, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה חיים.
תודה מיוחדת לתכנן השידור שלנו רובי אוסנולץ, מול המיקרופון חיים הדור. הנה השקד והאגוז ומה שביניהם.
בדרום השכונה יש לי פינה כבר 10 שנים והיא לא משתנה, אותם אנשים פחות או יותר מדברים זה עם זו סביב לפסנתר. שימשון פותר חלומות לכולם,
לכל תת מודע יש מקום בשולחן, שניה נוהמת, מספיק לקשקש, התחלנו בשש ועכשיו כבר חמש. שקט וגוז, הזמן שנגוז, מי יחזיר לנו לילה אבוד. ראיתי אותך בשולחן הסמוך, יפה כמו שרק מכת ברק, כמו שרק מכת ברק. הוריתי ואלמה פרודות כבר מזמן, אבל יש יחסים שהם מעבר לזמן. הן זזות סביב עצמן בתנועות עדינות, מין ריקוד תת אורי שרק הן מבינות. ויש זוג בפינה שאוכל בשתיקה, הוא מדען רך מבט, היא אשת שמאל ותיקה. לא החלפנו מילה, אבל תמיד כשהם שם יש תחושה נעימה ושמיכה כמו אשם. שקט וגוז, הזמן שנגוז, מי יחזיר לנו לילה אבוד. ראיתי אותך בשולחן הסמוך, יפה כמו שרק מכת ברק, כמו שרק מכת ברק. הפסנתר מבולבל, הוא מפקיר את עצמו לכל מי שרוצה להיות מופקר לעצמו. כששתינו מספיק והשעה עגולה, השמלה הסגולה פתאום מכחילה, ובראש השנה הנוצרי רחמנה, יש תמיד מסיבה פרחונית משונה. כולנו רוקדים כאילו אין עקבה, היא איננה ודי. לא אמרתי שלום כי לא ידעתי מתי. מהצחוק הכבד, השרוף, הצרוד, נשאר שקט עטום, געגוע אבוד. קברנו אותה בחמסים בתוך קיר, לא יכולתי לבכות, התביישתי לשיר. נצמדנו אחר כך זה אל זו, זו אל זה, וחזרנו איש איש אל המולת ההובר.
המטבח את משקה עץ לימון אני רואה אותך האהבה הזאת מרחיקה אותי מהמוות האהבה הזאת הבהוב בחשכה